לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. שבת, פרשת בהעלותך. בהעלותך את הנרות. בפרשת בהעלותך אנחנו פוגשים פרשייה קצת עגומה, קצת סוערת. שימו, בני ישראל באים אל משה רבנו עם תלונה. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, כנראה שביאור היו הרבה דגים, ואת השומים ואת הבצלים ואת החציר ואת הבשר, היה שם כזה שפע, נכון? עבדנו קשה, אבל תכלס, לא היינו רעבים, היה אוכל, היה שפע, ישבנו ארוחות ערב גדולות, כל המשפחה, אולי קצת על האש, ופה יבש הכל בלתי אל המן עינינו, אין אוכל, 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 אנחנו רוצים אוכל. אוכל, אנחנו רוצים אוכל, רבותיי, לכאורה, דרישה לגיטימית. אוכל! מה הקדוש ברוך אומר למשה רבנו? קודם עוד היה שם ההמשך, דיון שם, את כל דגי הים יאספו, היה ספיק להם, הצון והבקר ישחט, בקיצור, תכלס הם צריכים הרבה הרבה אוכל. מה הקדוש ברוך אומר למשה רבנו? אספה לי 70 זקנים מזקני ישראל, ואני אציל עליהם מן הרוח. סליחה רבותיי, זה מה הקשר? עם ישראל מבקש אוכל, משה רבנו היה צריך לפתוח להם 70 רשתות מזון. גדולות כאלה ממש, כמו רשת מזון. מה זה להביא 70 זקנים? זה לא ממין הטענה. הם אומרים, רבנו, אנחנו רוצים אוכל, אוכל, אוכל. תביא זקנים. הזקנים יביאו אוכל. הזקנים יפתחו סופרמרקטים. הזקנים יפתחו, איך קוראים לזה שם, ששמים... צ'יסבורג, מה הם יעשו הזקנים? פיצות. אני אגיד לכם מה הזקנים יצאו. הזקנים ילמדו אותם מה צריך לדרוש ומה לא צריך לדרוש. אם העם יש לו אוכל בסיסי, כשיש מישהו רעב, בשואה, השם ירחם, באמת, באמת, באמת לא היה מה לאכול. אם מישהו היה מוצא קליפות רקובות של תפוח אדמה, הוא היה אוכל אותן, לא מבושלות. רעב, רעב, רעב. אחד כזה מבקש אוכל, זו בקשה לגיטימית לחלוטין. רוצה אוכל, הוא רעב, הוא דורש אוכל, אין דרישה יותר לגיטימית מזה. אבל כשהמצב הוא שאין מה שרוצים, יש אוכל בסיסי, יש מן, נכון, מה זה מן? צריך לדרוש, ומי שלא ידורש צריך לשם שמיים לחשוב מלא חשבונות יש במן. תכלס, מן היה אוכל, זה היה כזרע גד, כצפיחית בדבש, לא אכפת לי שזה יהיה לחם יבש עם קצת חמאה או בלי חמאה. יש אוכל בסיסי, לא רעבים, לא מתים ברעב. אם זה לא מוצא חן בעיניהם, אז עכשיו שום דבר לא ימצא חן בעיניהם. הם לומדים עיניים גדולות, אני רוצה עוד. ואז היו מבקשים, הם מבקשים עכשיו דגה, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, היו מביאים להם רשת, 70 רשתות של מזון, אז היו שואלים, ומה עם אייפונים? טוב, קחו גם אייפונים. רגע, ומה אם תהיו להרי האלפים? בקיצור, רבותיי, העיניים לא גומרות לראות. אין כזה דבר לסבוע. ישנו סיפור. רגע, את הסיפור נמשיך לאחר כך. העיניים תמיד ירצו עוד. עוד, 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 אי אפשר לסבוע. למען שפות ערבה את עצמאה, תחפשו את הרמב"ן שם, למען שפות ערבה את עצמאה, בחומש דברים. הוא אומר שכשנגמרים כל ההנאות באתר, ואין יותר, כבר הוא שבע מכל ההנאות, הוא מתחיל לחפש הנאות באיסור, כזה מין טעם של חטא. מים תוקים מגנבו, את כל מה שמותר הוא כבר עשה. נו, די, תהיה שבע. לא, עכשיו הוא מתחיל דווקא לעשות מה שאסור, כי אנחנו תמיד רוצים עוד. האמת היא שאמא שלנו לא אשמה בזה. אמא שלנו נתנה לנו את כל מה שאנחנו רוצים. וזה לימד אותנו לרצות עוד ועוד ועוד. אבל אמא שלנו לא אשמה שאנחנו רוצים עוד ועוד ועוד, כי כשאנחנו היינו בני שנתיים, וכל מה שרצינו היא נתנה לנו, זה כי היא אהבה אותנו באמת, אבל היא קיוותה שאנחנו נגדל. כשנבין, כשנגבין שלא כל מה שאני רואה מגיע לי, אני אפסיק עם זה. אמא הייתה בסדר, היא גידלה אותך נורמלי, בריא, רוצה, שואף, אבל כשהיית קטן, שאפת לסוכריה אדומה על מקל. די, שם נשארת כל החיים. אז אמא לא יכולה ללוות אותך בגיל 30, 40, 50, 70, אז זה שאנחנו רצינו כשהיינו קטנים, נולדנו אגוצנטרים, זה לגיטימי. למה תינוק יונק? למה הוא יונק? מה קרה? הוא מבין שצריך? לא. אין לו כיסים, אין לו חשבון בנק, אין לו כלום, אין לו ידיים, עוד כלום. המקום היחיד שהוא יכול לשאוב ולהכניס אליו, זה דרך הפה. אז הוא עושה את זה. לאט לאט הוא גדל, יש לו כבר כיסים במכנסיים, אז הוא מכניס לכיסים, גדל עוד, נותנים לו מגירה בבית, הוא מכניס למגירה. זה הכל אגוצנטריות, רצון לרצות עוד ועוד ועוד, לשלוט. לגיטימי. גדלת, הגעת לישיבה קטנה, הגעת לבר מצווה, התחלת ללמוד שהחיים לא הפקר, תגדל. בקיצור, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תפסיק לחשוב שאם הם רוצים בשר, צריך להביא להם בשר. אם הם רוצים בשר, צריך ללמד אותם מה לרצות ואיך לרצות. עכשיו, רבותיי, למה צריך 70 זקנים? למה לא 15? למה לא 4,000? מה הרעיון של 70? אם היה, אני יודע מה, 10,000, יש 600,000, אז צריך 600 זקנים. נגיד לכל 1,000 אנשים, ראש 61. אם לכל 100, צריך 60,000 זקנים. מה זה 70 זקנים? 70 זקנים זה 70 פנים לתורה. ב-70 אופנים אפשר להסביר לעם ישראל, רבותיי, להוריד פרופיל. תיקחו את מה שיש, כי מי שרוצה את מה שאין לו, אין לו את מה שהוא רוצה. ומי שמרוצה ממה שיש לו, יש לו ממה להיות מרוצה. בקיצור, מי שרוצה את מה שאין לו, את זה ואת זה ואת זה, אין לו כלום, הוא חסר. את מה שהוא רוצה אין לו. נכון? אז מה יש לו? אין לו כלום. יש לו את מה שהוא לא צריך. מה שהוא כן צריך, אין לו. ואילו זה שמרוצה ממה שיש לו, יש לו כל מה שיש. עשיר, איזו עשיר השמח בחלקו, זה לא איזושהי אמרה חסידית או מוסרית. זה באמת ככה. זה מה שהזקנים, אספה לי 70 זקנים, אני אתן להם רוח הקודש, כדי שהם יסבירו נכון את הדברים ויפה. ורבותיי, אני רוצה ללכת בעקבות הזקנים, ולהתחיל להבין, אולי לא 70 זקנים, 2-3, נבין כיוון, מה הזקנים אמרו להם, מה הזקנים אמרו לעם, ואולי כל אחד ואחד יהיה בעזרת השם זקן לעצמו, ויסביר לעצמו כל מיני דברים. אני רק רוצה להקדים עם איזשהו פסוק מהנביא לכבוד זה. שלמה המלך אומר בספר שיר השירים, טובים דודיך מיין. טובים דודיך מיין. מה זה? מבארים חז"ל, דודיך זה דברי סופרים, כלומר, הדרבונון. וערבים יותר מיינה של תורה. מה הפירוש? כך אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, דף למדי עמוד א'. הם יותר ערבים, הם יותר חמורים, על עבירות דרבנן מקבלים עונש יותר חמור מעל עבירות דאורייתא, הגמרא מסכת עבודה זרה מרחיבה בזה. אני רוצה אבל להמשיך הלאה, מה שבתלמוד הירושלמי, בתחילת מסכת ברכות כתוב ככה. שמה התלמוד מצטט פסוק, עטיף לך, עטיף זה גם מלשון לטפטף, אבל גם מלשון מטיפים, מטיפים מוסר, מטיפים דברי תורה, להטיף מוסר. עטיף לך ליין ולשיחר. עטיף לך ליין ולשיחר. מה מדובר כאן? הנביא, בשם המסופר, זה הנביא בספר מיכה. מיכה זה אחד מהתרי עשר. הנביא מותח ביקורת על המוכיחים. היו דרשנים שבאו לעם ישראל והתחילו לספר להם כמה עמוק הגיהינום וכמה חמה שם האש, והשם ירחם עליכם מה שיקרה לכם לעתיד. אוי, וי, 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 וי. ולא שהם לא צודקים, אבל הנביא אומר להם, רבותיי, לא ככה מדברים. אם אתה מפחיד אנשים, אתה נותן להם מורח בלב, אין להם חשק להתחיל להתמודד עם הקדוש, עם המצוות. מה אתה רוצה? שאני אעשה כל החיים שלי מצוות, 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 אחר כך בסוף החיים פעם אחת בלי כוונה אני אעשה טעות. טרח, הלכתי לגיהינום, נשרפו כל המצוות שעשיתי. זה לא שווה ככה, דבר יפה. והאמת היא שכבר דוד המלך אומר את זה. אנחנו אומרים בשיר המעלות, כי עמך הסליחה, למען תיוורא, תיוורא זה נקרא שאנחנו יראים ממך, יש לפעמים שמגיע וו במקום יוד, כמו שברים, שור, דודים, דוד, תיוורא עם וו, תיוורא זה תהיה ירוי, אנחנו יראים, ואתה ריבונו שלם תיוורא, אז תקשיבו, דוד המלך אומר, כי עמך הסליחה, אתה ריבונו של עולם סולח, ולכן אנחנו יראים ממך, סליחה רבותיי, אני לא מבין, אם הקדוש ברוך הוא לא היה סולח, היינו יראים. אנשים בארמון של סטלין, אנשים בארמון של לנין פחדו. למה? כי מי שעושה אפצ'י מורידים לו את הראש. הוא לא מסולח. אז למה אנחנו פוחדים כי הקדוש ברוך הוא כן סולח? מפני שאם הוא לא היה סולח, אז אנחנו לא מתחילים בכלל, לא מנסים להתמודד. אתה יודע מה, אני חי את ה-70 שנה שלי כמו שאני רוצה, אחרי ה-120 שנה תיקח, תשלח את המלאכי חבלה שיעשו מה שהם רוצים. מה אני יכול להתמודד כאן בחיים אם עושים טעויות ואין סליחה? אז גמרנו, אני לא מתחיל. אבל ברגע שאתה שומע שאם יש טעויות אפשר לתקן אותם, אני הולך על זה, אני מתמודד. אני מתמודד, אני לא אעשה טעויות, אל תדאג. אבל יש לי מוטיבציה להתחיל. אתם יודעים מה? נמשיך הלאה. אנשים שמחוברים לדף היומי, יודעים שלפני שבוע, שבוע וחצי, גמרו מסכת סוטה, ואיזה מסכת התחילו? גיטין. מה יהיה אחרי גיטין? קידושין. למה קודם גיטין ואחר כך קידושין? הרי אם מישהו מתחתן, יש לו אפשרות להתגרש. אחר כך, אם הוא רוצה, אם הוא לא רוצה, אם לכל מסודר, שלא יתגרש. אבל קודם מתחתנים, אחר כך מתגרשים. אין כזה דבר להתגרש בלי להתחתן. אז למה רבי סידר את המשניות קודם גיטין ואחר כך קידושין? אז הלייצים אומרים להקדים רפואה למכה. מסתבר שזה לא הלייצים אומרים את זה, זה באמת ככה. אם אנחנו היינו יודעים, אני נער בן 18 יודע, שלהתחתן זה חתונה קתולית, אין כזה דבר להתגרש, אתה מתחתן, דופק מסמרים בארון המתים שלך, מסמר 10 חזק חלודים שאי אפשר לשלוף, אתה חי עם האישה הזו עד גיל 99. אתה יודע מה? אני לא מתחתן, לא רוצה. מה אני יודע? אני לא מכיר אותה, לא יודע מי, אולי עצבנית, אולי פה, אולי תאהב אותי, אולי לא תאהב אותי, אולי אני לא אוהב אותה. לא רוצה להתחתן. נקודה. אבל אם אתה שומע שיש גיטין, יש אפשרות כזו, אתה יודע מה? אני הולך על זה. בסופו של דבר אני הולך על זה ומרוצה, מלמדים אותי לחיות טוב, מלמדים את אשתי לחיות טוב, ואנחנו לא חושבים על גירושין בכלל. זה שיש גירושין באופק זה לא רע, זה טוב. זה מה שנותן לנו את המוטיבציה לנסות להתחיל להתמודד עם 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 החתונה. מה פתאום אני נער בן 18 מכפר עטה ילך להתחתן עם איזה נערה בת 19, או אני בן 20 והיא בת 20 וחצי, בת 19 וחצי, מבני ברק שאני לא מכיר אותה, לא מכיר את ההורים שלה, לא מכיר את המשפחה שלה. נכון, ביררנו וכולם אמרו שהכל בסדר, אבל אתם יודעים מה הבירורים שווים. אני יודע למה, מה פתאום אני הסכמתי להתחתן איתה. לא לקחתי בחשבון גירושין, לא ביררתי איפה הרבנות בתל אביב שאפשר להתגרש בה, בכלל לא. אבל ברגע שברקע יש כזו אפשרות, אני הולך על זה. זה נקרא כי עמך הסליחה למען תיברא, וזה מה שהנביא כועס על המוכיחים. מה אתם צועקים? מה אתם מבעירים את הברנרים של הגיהינום באוזניים של האנשים? תטיפו יין, תטיפו שיחר. זה מספר את הגמרא במסכת תלמוד בבלי, מסכת ברכות דף ת עמוד א', תראו שם את פירוש החרדים, יש עוד כמה פירושים. החרדים ככה מפרש, אל תטיף גופרית ומלח, אש שריפה כל ארצה, תטיף יין, תטיף שיחר, תטיף דברים טובים. ואז תראה שהציבור, תיקח דרשנים אוהבים, המשכם בעבותות אהבה. כך כתוב, הנביא אומר את זה, לא אני אומר, המשכם בעבותות אהבה. בקיצור, אם הרעיון ברור, אז עכשיו אנחנו ננסה ללכת בעקבות ה-70 זקנים האלה, שמשה רבנו נצטווה, לקחת ולהתחיל ללמד את עם ישראל. אתם רוצים בשר, אתם רוצים דגים, זה לא באמת שחסר לכם בשר, לא באמת שחסר לכם דגים, משעמם לכם, אין לכם תכנים חיוביים, אין לכם דברים מעניינים מרתקים באמת באמת באמת, אז אתם מתחילים להאדיר באלף כל מיני דברים אחרים, מטבחים גסטרונומיים, מאכלי לא יודע מה כאלה של שפים הכי בעולם, ואתם מתחילים ללכת לכל מיני חנויות של גלידות ולהופעות ובילויים. אם אנחנו נכניס לתוך הלב שלנו תכנים חיוביים, תכנים מעניינים, הדברים הללו יתגמדו. זה לא שאני מהרגע הזה מתחיל להיות דתי, צדיק, צולניק, צול זה ראשי תיבות, צדיק ורע לו, ואני עכשיו מאמץ את עצמי לסבול, לא לאכול שניצל עם סומסום. לא, די, זה כבר לא מדבר אליי. מדברים אלה דברים הרבה יותר ערכיים, יותר נצחיים. ועכשיו בואו ננסה לקחת 2-3 דוגמאות בעקבות אותם הנביאים שמשה רבנו נצטווה לקחת. נתחיל לפי הסדר. היה פעם מלך גדול שקראו לו אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון הגיע אל חכמי הנגב. מי זה חכמי הנגב? אינני יודע. והוא סיפר להם חלום שהפעים את רוחו. תשמעו, אומר, בחלום ראיתי איזה משהו, אולי זה היה מלאך, אולי זה היה מלך נורא גדול שאני לא מכיר, אבל זה היה משהו נראה פלאי מלאכי. שהוא נתן לי משהו ביד, לא ידעתי מה זה, נתן לי איזה מתנה, ואני רוצה לשקול כמה זה שווה, ואני שם את זה על כף אחד של המוזניים, אז כמובן זה הכריע, כי זה שקל אולי 50 גרם, זה היה משהו שאני מכניס לתוך כף היד, גדול אולי כמו מישמיש. אני שם את זה על המוזניים, אז זה הכריע. מה אני שם בצד השני? שמתי, אני יודע מה, את הטלפון שלי. חשבתי, ודאי הכריע, לא, המישמיש היה יותר כבד. אז שמתי גם את הזוג נעליים שלי, המישמיש היה יותר כבד. או, מה קורה כאן? לקחתי כיסא, שמתי, המישמיש היה יותר כבד. שמתי את השולחן, המישמיש היה יותר כבד. שמתי את הכרכרה שלי, כרכרה שאני רוכב עליה עם כל הזו, המישמיש היה יותר כבד. הוספתי גם את הסוסים על הכרכרה, המישמיש היה יותר כבד. לא הבנתי מה קורה כאן. זה לא היה מישמיש, אני לא יודע מה זה היה, זה היה ארוז. מה זה? כבר הכנסתי פה אולי 50 טון. לקחתי את הבית שלי, את כל הבית, בחלום אפשר. לקחתי את כל הבית, את כל הארמון, עם ה-17 או 400 חדרים. שמתי, המישמיש היה יותר כבד. לקחתי את כל הצוות שלי, את כל החיילים, היה לו 1,000,000 חיילים, אולי 10,000,000. שמתי שם גם כן, המישמיש היה יותר כבד. את כל הסוסים שלהם, המישמיש היה יותר כבד. ואני עומד ומתפלא, זה לא יכול להיות. אני כבר שמתי שליש כדור הארץ על, 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 על הצד השני של המוזניים. ואחר כך, אותו מלך שנתן לי את המישמיש הזה, נתן לי עוד משהו ביד, משהו קטן ביד, ואמר לי, תסלק את כל מה שיש על הצלחת, תעיף את כל, התסוסים והעגלות ובתים והארמונות, הכל תעיף, תעיף, שהצלחת תשאר ריקה. שמתי מה שיש לי ביד השנייה, שמתי על הכף, וזה הכריע, זה היה פחות משם מישמיש. משהו קטן בתוך היד, אני לא ראיתי מה זה, שמתי בצד השני, ותראה, חמיש משנייה יותר קל. אני שואל אתכם, חכמי הנגב, מה הם נתנו לי בהתחלה שהכריע את כל העולם, ומה הם נתנו לי בסוף שהכריע לצד השני? אמרו לו, חכמי הנגב, זה נורא פשוט. בהתחלה אתה קיבלת את גלגל העין. שמו את הגלגל של העין בצד אחד, והעין רוצה ואומר, תביא! שמת את הטלפון, יופי, מצוין, תביא עוד. אז שמת את הכיסא, מצוין, עוד. את השולחן, בטח, עוד, 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 עוד. שמת את הארמון שלך, עוד. אתם יודעים, רבותיי, לסדאם חוסיין היה 1,000 ארמונות, 1,000 ארמונות. לפוטין יש יותר. העיניים לא, לא גומרות לראות, עוד ועוד 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 ועוד, ונראה לכם שיהיה לו 15,000 ארמונות, כן יהיה לו מספיק, בחיים לא. לקין היה חצי עולם, חצי עולם, אתם יודעים מה זה חצי עולם? חצי עולם, כל אמריקה וכל אוסטרליה זה שלו, עם כל הנכסים הכל, הוא רוצה את החצי של הבל, די, חצי עולם, תראו לצורך של אחד יש רק חצי רחוב, חצי רחוב זה שלך, הוא מיליארדר, אבל כשיהיה לו את החצי אחד, הוא ירצה את החצי השני. בקיצור, אז מה ששמו לך שם, זה לא היה מישמיש, זה היה גלגל של עין של בן אדם. נו, ומה שמו אחר כך? שואל אלכסנדר מוקדון. אחר כך? אחר כך שמו חול. בן אדם נפטר, בית עולמו, עוצמים לו את העיניים, נשפח לו חול על העיניים. די. אז הוא כבר לא רוצה כלום. לא רוצה שום דבר. 15 או 30 גרם חול! לשים על העיניים, שווה את כל המיליארד, 10,000 מיליארד ארמונות. חול, 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 3 כפיות חול. עכשיו, לא צריך להגיע אל החול הזה, צריך רק להגיע אל ההבנה הזו. כשמגיעים אל ההבנה הזו, אז מבקשים מהעיניים, הלו, הלו, תורידו פרופיל. רבותיי, זה דוגמה של זקן אחד, מה הוא ניסה להסביר לעם. מה זה רוצים? בשר ודגים וקישויים ושומים ובצלים וחציר ואבטיחים ופלאפונים ואייפונים, זה לא ייגמר. די, מספיק. תתחילו להיות עם פרופורציות. זה חכם אחד, אבל אמרנו שהיו 70 חכמים. אז נספר לכם מה אמר החכם השני. החכם השני סיפר סיפור שקשור לחג השבועות. אנחנו עכשיו נמצאים בו. עוד אתמול היה יום חמישי. זה עוד היה, עוד לא אמרו תחנון. למה לא אמרו תחנון כל השבוע אחרי חג השבועות? כי חג השבועות זה כמו איסרו חג. לא איסרו חג, סליחה, כמו חול המועד. לסוכות יש חול המועד? כן. במשך כל החלום, כל החול המועד, עולים לירושלים ומביאים קורבן ראייה. קורבנות, עולה ותודה ושלמים, קורבן ראייה. בפסח יש חול המועד? כן, אז יש זמן לעלות לירושלים. לחג השבועות אין חול המועד, זה רק יום אחד. אין בעיה, קח תשלומין. זה כאילו חול המועד אחרי חג השבועות. אז עד אתמול עוד היינו בחג השבועות, נכון? יום חמישי. אם ככה היום, יום שישי, ערב שבת, זה מעין איסרו חג. איסרו חג השבועות. אז תשמעו רעיון של חג השבועות. מעשה שהיה כך היה. היה איזה עיירה אחת בפולין, שהיה שם רב גדול, תלמיד חכם גדול, שהוא קיבל הודעה מהעיר השכנה, שהרב הזקן שלהם נפטר. ומבקשים, כבוד הרב, תשלח את אחד התלמידים שלך, שימלא את מקומו. הרב מסתכל על כל התלמידים, ראה אחד רבי מנדלה, אתה מתאים, אתה תלמיד חכם, ירא שמיים, אתה תצליח להוביל שם את העם, בדרך התורה והישרה. רבי מנדלה, נער אברך צעיר, קח מכתב המלצה, מכתב ברכה, לך לעיר הזאת הקרובה, ותגיד להם, תראה להם את המכתב, בבקשה. הוא שם את פעמיו, הוא היה כזה בחור חסידי, חסידים לא שואלים שאלות, מה שהרבי אמר מיד מבצעים, שם פעמיו אל העיר העיד. מגיע אל העיר, בדיוק הגיע לבית הכנסת, בין מנחה לערבית, רואה את כל האנשים הנכבדים, יושבים שם, אני יודע מה זה הדיין, והשוחט, והמוהל, והחזן, כל שבעה טובי העיר, הנכבדים של העיר. מגיע אליהם, שלום עליכם רבותיי, הראה להם את המכתב, אני מהעיר הסמוכה, הרב של העיר הסמוכה שלח אותי לכאן, מסתכלים, או, הרב, הוא מוסמך על כולם, אין שום בעיה, ברגע הזה אנחנו מאשרים את היותך הרב שלנו. אבל, לנו יש כאן מנהג, שעד היום אנחנו לא חרגנו ממנו, יש יהודי אחד מהקהילה שלנו, שקוראים לו רב צבי, לא רבי, לא אדמור, רב צבי, על פי וישק דבר, כל מה שאנחנו מחליטים לעשות, לשנות, לקבוע, אנחנו מבקשים את האישור שלו, ואת ההסכמה שלו. לך אליו עם המכתב הזה, ואם הוא יסכים, תחזור אלינו, והכל יהיה בסדר. טוב, הוא לקח את המכתב, שם לדרך פעמיו, נתנו לו את הכתובת, וכל הדרך הוא חושב, מי זה הרב צבי הזה שכולם פוחדים ממנו, וצריכים לעשות מה שהוא אומר? בטח איזה עשיר גדול, מיליונר כזה, בעל המאה, הוא בעל הדעה, כזה פרזידנט של בית הכנסת, מלא מסריח גאווה כזה, כי אם הרב כבר הסכים, ועכשיו צריך עוד את ההסכמה שלו, אז מה אני עכשיו צריך לעשות? אסור להכניף לרשעים, אז אני צריך לדבר איתו בזלזול, חס ושלום. אז הרב רצה שאני אהיה רב כאן, ואם אני זלזל בכבודו, אז הוא לא יאשר לי, אם הוא לא יאשר לי, אני לא אהיה רב, אז זה לא מה שהרב שלי רצה. אז מה אני אעשה? צריך מצד אחד לא לכבד אותו, אסור להכניף, מצד אחד כן לכבד, אז הוא תכנן בדיוק איך ללכת בין הטיפות, מה להגיד, מה לא להגיד, איך להגיד, איך לא להגיד, הכל שגם יצא נכון, וגם לא יצא, לא להרגיז אותו, לא להטריס. כשהוא מתחיל להתקרב לכיוון, הוא רואה זה רחוב של עניים, זה לא בכלל לא מה שאני חשבתי. אולי חשב, אולי בקצה הרחוב יש בכל אופן כמה וילות של עשירים. לא. הגיע לכתובת, רואה בית, מה זה בית? צריף. מת לנפול, חצי שקוע בתוך החול, דלת מאולתרת מכמה קרשים דפוקים מסמרים, חלונות וילונות, מסתם סמרטוטים, סדינים ישנים, מקיש בדלת, כן, אפשר להיכנס, פותח את הדלת, בחוץ עוד היה קצת אור, הוא יודע אחרי מנחה, לא אחרי ערבית, פותח, הוא לא היה רגיל להפלולית שבפנים, כי היה בחוץ אור, שפשף את העיניים, עד שהוא מצליח לראות חדר אחד קטן, זה כל הצריף. באמצע החדר יש חבל, תלוי מקצה לקצה, ועליו תלויים סדינים, בצד אחד של המחיצה, של הסדינים האלה, זה החדר שינה, בצד השני זה המטבח עם פינת אוכל. זה הכל מה שיש, פינת, מטבח קטן, פינת אוכל קטן, חדר שינה זה בסך הכל שתי מיטות, פיצקיות זה הכל, מקיר לקיר, שתי מיטות. ושם יש בסלון, יש מיטה. מיטה קטנה כזאת, היא עלובה כזאת, היא מאולתרת, עם איזה חתכת קרש מאולתר, ועל הקרש הזה זה כמו שולחן, יושב שם הזקן הזה על המיטה שלו, עם ספר פתוח, ושואל אותו, שלום, מה כבודו רוצה? אמר לו, אני שליח של הרב הזה והזה, מהעיר הסמוכה, או, רב חשוב, כן. ונו, הוא שלח אותי להיות פה הרב. פשיע, אתה רב, יפה. ונתן לו את ההמלצה. קרא את ההמלצה, או, רב כזה חשוב נתן המלצה, מצוין. אבל תורה, יש לי שאלה קטנה, אני עכשיו אוחז בשולחן ערוך, בהלכות חג השבועות, זה היה לפני חג השבועות. וכאן כתוב ברמו, רמו של האשכנזים, הרמה, כתוב שנוהגים לקשט את הבית בירק לכבוד חג השבועות. שאל הרב צבי את הרב החדש הזה, אולי אתה יודע למה מקשטים בירק לכבוד חג השבועות? אמר לו רב צבי, מה שכולם יודעים אני יודע, סיבה אחרת אני לא יודע, כולם יודעים מה שכתוב ברמו, שהר סיני התכסה בירוק עם פרחים, אז זכר לזה אנחנו שמים פרחים בבית. זה מה שכתוב. רב צבי אמר, בסדר, נכון, זה מה שכתוב, אתה צודק, אבל בוא אני אגיד לך עוד סיבה. כך אומר רב צבי, תשמע, אתה מכיר את הגמרא במסכת עירובין, יש שם הגמרא, אני קודם אזכיר את המילים כדי שתזכרו, תדעו על מה אני הולך לדבר ואני אסביר. יש שם משפט שאומר, מי שלמי קורמי באגמה? מי האם? שלמי נגמרו, קורמי אסבים, באגמה באגם, בחוץ, בשדות מחוץ לעיר. האם נגמרו האסבים בחוץ? מי שלמי קורמי באגמה? מה הסיפור היה שם? בחורצ'יק אחד מהישיבה של רבי יוחנן, למד בארץ ישראל, התחתן עם נערה בבלית, עבר, הלך לבבל, חי שם בטוב ובנעימים, אישה, ילדים, הכל בסדר, ברוך השם, יש פרנסה, יש נחת, ילדים לחיים, יודעים כבר לקרוא, מה, הכל מתוק, הכל טוב, הכל יפה, אבל געגועים עזים תקפו אותו לישיבה. בכל אופן, בישיבה רבי יוחנן אמר, והתווכחו ולא, וכן, וכן, ולא, הוא חייב, אם לא שנת שבתון, אז לפחות חודשיים, משהו, רבנו ככה, למלא את המצברים, למלא את המצברים, פה אני יבש, יבש, נכון, ברוך השם, יש בית כנסת, יש שיעורי תורה בשבת, אבל, 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 זה לא כמו אצל רבי יוחנן, זה משהו חזק, עוצמתי היה שם. בקיצור, בא אל זוגתו, בהכנעה, אני אביא לך מתנות, פרחים, אני אשים לך ירושלים של זהב, לא יודע מה הוא הבטיח לה שם. תני לי שלושה חודשים חופש. שלושה חודשים, אני, אל תבחדי, אני לא אברח לך, אני לא אמצא מישהי אחרת, אין לך מה לדאוג, באמת, 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 אני מתגעגע לישיבה, קצת למלא מצברים. האישה אמרה, באופן עקרוני, איזו אישה טובה, עושה רצון בעלה, שמחה גדולה תהיה לי, אם אתה תהיה מרוצה, אבל יש לנו ילדים קטנים בבית, מי יפרנס אותם? אתה מביא אוכל, יש אוכל. אז הוא שאל אותה, מי שאל מקור מבאגמה? האם נגמרו עשבי הבר, הצמחים, הצמחייה, הכל, הכל חי, הכל תוסס. הוא לא התכוון להגיד לאישה, שאת והילדים תרבצו על האדמה כמו הפרות, והעיזים והחמורים, ותתחילו לאכול עשב. כמו ה... לא, לא. הוא התכוון להגיד שהמערכת עובדת. רבותיי, יש נחשים בין העשבים? כן, מה, הנחשים אוכלים עשבים? לא. הנחשים אוכלים עכברים. עכברים אוכלים עשבים? לא, עכברים אוכלים את מה שהם אוכלים. יש אחר כך גם כן, אני יודע מה, שואל, חסידה, חיוואי, נץ, אוכלים נחשים, הם לא אוכלים עשבים. בקיצור, בתוך האגמה יש סימביוזה, יש יחסי תלות, הדדים, כולם זה אוכל, זה נאכל, זה טורף, זה נטרף, זה נותן, זה מקבל, זה לוקח. מי שאל מקור מבאגמה, המערכת חיה, המערכת עובדת, יש, יש חיים, אפשר להסתדר, אפשר להסתדר. נכון שכשיש מזכורת גבוהה, אז אפשר להסתדר יותר ברחבות, אבל לא למות ברעב, שכר מינימום, להחזיק אותנו עם, עם האף מעל המים, כמה חודשים עד שאני אחזור, מי שאל מקור מבאגמה, אפשר להסתדר. אומר רב צבי לרב הצעיר, אנחנו שמים עשבים מסביב הבית בחג השבועות, כדי להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא שלמי קור מאגמה. לא נגמרו העשבים באגם, אנחנו תלויים בך, אנחנו מחזיקים בתורה שלך, לא נעזוב אותה, לא אכפת לנו שום דבר מה שקורה מסביב, אנחנו לא נגמרו העשבים באגם, ולכן אנחנו לא רוצים כלום, כלום, כלום חוץ מתורה. מספר הרב הצעיר הזה, כשהזקן רב צבי אמר את זה, אני הרגשתי את עצמי לרגע כאילו אני במעמד הר סיני, כזו התרגשות הייתה לי, למה? כי הרבה פעמים כבר שמעתי אנשים הצעירים, הצהרות יפות, הצהרות גדולות, בומבסטיות, דברים מדהימים. אבל בן אדם בכזו פשטות, חי ממש 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 במינימום של המינימום של המינימום של המינימום. פחות מזה, סנטימטר אי אפשר להוריד ממה שיש לו. אין, גמרנו, אין מאיפה לחתוך. הוא חי את המינימום. הוא יושב ולומד מהבוקר עד ערב, לא עושה כלום. והוא אומר, ריבונו של עולם, לא שאל מקור ממאגמה, הוא לא צריך להגיד את זה, אתה מסתכל מסביב שהוא חי ככה. הוא שקוף, הוא אומר את עצמו. הוא לא הרגיש, הוא אומר את זה, הוא ניסה להגיד פשט בשלוחן אורוך. אבל האמת שזעקה שם מהבית, אני נורא התרגשתי, אומר הרב הזה, שאני עכשיו הולך להיות רב בכזו עיר של כאלה אנשים מקסימים. אנשים שמחוברים לתורה ולא אכפת להם, לא אכפת להם, לא אכפת להם כלום, 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 מה שקורה מחוץ לדלת אמות של הלכה. התרגשתי, זה העיר שאני הולך להיות רב שלהם. אפואר אני תחת כפות רגלי הצדיקים האלה, אני אוביל אותם בעזרת השם עם כל מה שאני יודע והם עדיין לא יודעים. התרגש נורא. רבותיי, זה סיפור נוסף של אחד הזקנים מהשבעים זקנים, שמשה רבנו נתבקש להביא לעם שמבקש בשר, שומים, בצלים, אבטיחים, חציר, דגים, פלאפונים, די! מי שלמי, קורמי, מאגמה, בוא נתחבר אל התורה, נתחבר אל האור. רבותיי, סיפור מספר 3. זקן מספר 3, אנחנו שאלנו, מה אתה מביא להם זקנים? תביא להם רשת מזון. לא, 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 אני אביא להם זקנים. רבותיי, עוד זקן. אני אספר לכם על עוד זקן אחד. תשמעו, פגשתי יהודי אחד, שהלך לבקר חבר שלו, בבית חולים, במחלקת שיקום. שיקום אורתופדי. ובדיוק באותו היום, באותו רגע שאני נכנסתי למסדרון, היה שם איזה שואו. הצגה גדולה. איזו הצגה? הם עשו בבית חולים, הם עשו מעשה נורא מדהים בהצלחתו הגדולה, אז הם החליטו לצלם את זה. לצלם של הפרסומת של הבית חולים, של הפרסומת של אני לא יודע מה. מעשה שהיה כך היה. בדרך כלל לא עלינו השם ירחם, השם ירחם למי שנחרט את חתיכת רגל, שמים פרוטזה. מחברים איפה שהרגל נגמרת, שם קושרים רצועות, והפרוטזה, חתיכת רגל של הגדם, נכנס לתוך הפרוטזה, וממשיכים ללכת עם החלק התחתון, מפלסטיק או ממתכת. מי שהרגל שלו נחתכה עד למעלה, 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 עד איפה שמתחברת הרגל לגוף, לאגן הירכיים. אין, 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 אין קצה של רגל כדי לחבר לפרוטזה. לכאורה עבוד לו, היא צריך להישאר כל החיים על כיסא גלגלים. אבל האיש הזה שהיה לו כזו תאונה קשה, והרגל התחזקה לו עד למעלה, עד, 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 עד קצה הירך העליון, הוא היה איש בריא, חזק, צעיר וספורטיבי. אז הם החליטו שהם יכולים לבנות עליו פרויקט. איזה פרויקט? את הרצועות של הפרוטזה לא לקשור מהרגל, אין לו רגל, לקשור אותם לבטן, ומהבטן יהיה עוד כאלה סטנדים, מבפנים, מבחוץ, אני לא יודע, והם יחזיקו את הפרוטזה. כלומר, כל הפרוטזה תישען על הבטן, על החלק התחתון של הבטן, על אגן הירכיים ועל הבטן. והוא, אחרי שהיה כמה חודשים, כיסא גלגלים, תפרו לו את זה, תכננו, והיה צריך לבנות את זה בתוך הגוף קודם, את השתל, את כל הדברים, ואחר כך כמה וכמה חודשים של פיזיותרפיה, תכלס, עכשיו זה הרגע הדרמטי, שנותנים לו ללכת את המסדרון של המחלקת אורתופדיה שיקום. כל המסדרון היה איזה 6 או 7 מטר, די גדול, 8 מטר, לא יודע כמה. הוא הולך מקצה לקצה, לא על כיסא גלגלים, בלי הליכון ואפילו בלי קביים. מקל תקוע לו. עכשיו, בדרך כלל כשהוא הולך ככה ברחוב, אז הוא שם מכנסיים. ומתחת המכנסיים אף אחד לא יודע מה יש. אבל באמת מתחת המכנסיים יש רק מקל מניקל או לא יודע, מאלמיניום, ובקצה שלו קושרים נעל, ואנחנו רק רואים את הגרב והנעל, אבל הגרב והנעל קשורים לחתיכת ברזל. אבל שם, לכבוד הצילום, כן רצו לראות מה יש. אז הוא היה, החלק התחתון שלו היה רק עם בגד ים קצר, כדי להראות שאפילו עד איפה שהבגד ים מגיע, אין שם רגל. יש שם נכנס המקל, הברזל, שאמור למעלה להתחבר לחלקים, לא יודע מה, נתקע בתוך הבטן. בחלק התחתון של הבטן נתקע לו שמה כזה עמוד מטיטניום, אני לא יודע ממה, אין לי מושג. על כל פנים, ועם זה הוא הלך. למדרגות יהיה לו יותר קשה, כי הוא לא יכול לקופף, אין ברך. אבל הוא הלך ישר, הלך ישר ויפה, בלי עם שיווי משקל, וכשהוא הגיע ליעד, 6 או 8 מטר, כולם התנפלו עליו, נשקו אותו, חיבקו אותו, בחו מהתרגשות, נתנו לו זרים של פרחים, וכמובן ציק 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 מצלמות מצלמות, ובעיקר בעיקר זה היה המסרטות שעמדו וליוו אותו לכל אורך המסלול שהוא עשה לבד. ומספר החבר, אני גם הייתי שם, לא מכיר את האיש, את הבחור הזה, שזכה להלך מחדש על רגליו, ראיתי את ההתרגשות, גם אני התרגשתי, באמת התרגשתי, אבל אחרי שגמרתי להתרגש, הלכתי לפינה, הרמתי עיניים לשמיים, ואמרתי, ריבונו של עולם, אני מתבייש, אני מתבייש ממך, למה אני מתבייש ממך? האיש הזה תקוע לו איזשהו מקל של מטטה ממתכת לתוך הבטן, והוא הולך עם זה לא רע, הלך, ואיזה שמחה, איזה ססון, לי, ריבונו של עולם, תקועים לי 2 רגליים אמיתיות, ואני הולך ורץ ומקופף ומדרגות וגם 2-2, אני בחיים שלי עוד לא שמחתי כל כך על 2 רגליים האלה, כמו שכולם שמחים שם על המקל של מטטה שתקוע לו בבטן. נכון, מקל של מטטה זה, הוא אמר את זה בציניות. הוא רק התכוון, נגיד, את הקונטרקט, איזה פער גדול בין הרצוי למצוי. יש לי 2 רגליים בריאות נורמליות. ואני אומר כל בוקר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, רקה הארץ על המים. ואני שם רגליים יציבות על הרצפה היציבה, השתבח שמולד, ואני שמח. אבל ככה, כמו שהוא שמח עם הרגל שלו, בחיים עוד לא שמחתי. למה? כי אנחנו לא מסתכלים מספיק. במקום להסתכל מה יש לנו ולהגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה, אנחנו מתחילים לבכות, מי יאכיל לנו בשר, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, ושומים, ובצלים, וחציר, ואין לנו כלום. מה זה? 2 רגליים. אני לא אומר, תתכופף, תנשק לך את הברך. אבל לך לארון הקודש, תנשק את ארון הקודש, תגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על 2 ברכיים עובדות. מה זה הלבכות הזה? זה עוד אחד מהזקנים של משה רבנו. לא אסוף לכם 70, אבל יש לי כמה וכמה דוגמאות. אספר לכם סיפור שסיפר איזה רב אחד, כשאני הייתי נער צעיר או אברך צעיר, אז הוא כבר היה זקן. אז הוא גם זוכר את תקופת הצנע בארץ ישראל. אני הייתי צעיר לפני 50-60 שנה. אבל הוא עוד זוכר את העוני המחריד שהיה, לא יודע אם היה פולני או הונגרי, בכפרת המים היו שם כולם, חצי חצי, היה גם רומנים. אבל את העוני המחריד לא בתקופה של השואה, על השואה אני לא מדבר, שואה זה תקופה קשה. לא, בתקופה של שחיו. חיו אנשים, עבדו, יצאו לעבודה והיה, אבל לא תמיד היה אוכל בבית. אנשים הלכו לעבוד מהבוקר עד הערב, ולפעמים לא מצאו את 5 שקלים כדי לקנות כיכר לחם. אז מה עשו? עוד לא מתו ברעב, הילדים עוד לא עלו למיטה רעבים, אמא, משהו לאכול, חיפשו קצת את הקשה של הלחם מאתמול, אולי את החלה של שבת, מה שנשאר, לפעמים איזה קצת במגירה, יש קצת יטריות שנשארו משבת שברה, או ישארו לשבת הבאה. אפשר לגרד, גם אפשר ללכת לפעמים לנחתום, לאופה, ולבקש את הלחם של אתמול בחצי מחיר, מחר אני אשלם לך עליו. היו כל מיני אלתורים כדי שלא יצטרכו, כמו בשואה, ללכת רעבים לישון. אבל זה אלתורים של מה בכך? ומספר הרב, הזקן הזה, כשאני הייתי אז ילד, והיה תקופות של רעב, אז בעיר שלנו, בעירה שלנו היה רב, שבין מנחה לערבית, הוא עודד את המסכנים האלה שלפעמים הצליחו למצוא קצת קליפה של לחם מאתמול והם אוכלים אותו. הוא אומר, רבותיי, אתם חושבים שאתם אוכלים קליפה של לחם? תדעו לכם מה קורה בבטן שלכם מהקליפה של הלחם הזו שאתם אוכלים. חתיכת לחם יבש. ברגע שהלחם נכנס לפה, עובר את הגרון, עובר מהגרון פנימה, מערכת שלמה של חיילים מתייצבת לעבודה. מערכת שלמה, 14 מטר מהגרון עד הקצה שהפסולת יוצאת החוצה, יש 14 מטר שהלחם הזה אמור לטייל. ובכל שלב ושלב יש ביקורת דרכונים. מה יש לך לתת לנו פה? אנחנו מחפשים ויטמין D, אנחנו צריכים שומנים, אנחנו צריכים סוכרים, אנחנו צריכים, לא יודע מה, ויטמין A, אנחנו צריכים חלבון, אנחנו צריכים פחמימות, אנחנו צריכים את זה, ורבותיי, החתיכת לחם יבש הזה שאתם מכניסים לפה, נותן לכל אחד ואחד מהשומרים את מה שהוא מבקש. אני לא מספיק יודע ברפואה, אומר הרב, ואני גם חושב שבזמנו אז לא ידעו מה שיודעים היום. אבל הוא ניסה לתאר להם, חתיכת לחם הזה, נגיד גדול כמו שתי פרוסות לחם, יבש. שתי פרוסות לחם. יש בבטן שלכם 5,000 שומרים, בכל פינה, בכל צומת, יש שומר, מבקש מיסים. אני צריך חלבון, כך. אני צריך זה. והחתיכת לחם נותנת לכולם. רבותיי, בואו נחשוב מה חתיכת לחם הזו נותנת. אתה הולך לתחנת דלק, מכניס דלק למכונית, נכון? כן. מה הדלק עושה למנוע? רגע, מה עם שמן ברקס? צריך לשפוך בחור של השמן ברקס. ושמן הגה? צריך לשפוך בשם בחור של השמן הגה, נכון? ומים, מים בשביל הווישרים? יש חור למים. ומים, מים לרדיאטור? יש חור למים של הרדיאטור. לכל דבר יש חור נפרד. רבותיי, הפרוסת לחם שאנחנו אוכלים מפרנסת את כל החורים. היא נותנת גם כן דמעות, וישרים. היא נותנת גם כן שומן שזולג מהאוזניים מה שצריך. וגם תסחוסים לעצמות, לשמן, שמן, שמן מנוע, שמן ברקסים, שמן, שמן הגה. הכל, הכל יש לנו מהחתיכת לחם הזו שיבש מחתיכת תפוז. אתם בוכים על הלחם הזה? רק הכנסתם אותו לבטן, שריקה, המלך בתוך הבטן שורק, ו10,000 חיילים נעמדים למשמרת, כל אחד הולך לקבל את מה שהוא צריך, ועובדה שאתם קמים אחר בבוקר רעננים, כן? מה זה אומר? שהלחם, החתיכת לחם, חתיכת לחם, החתיכת לחם הזאת פרנסה את כל המערכת הזאת, 14 מטר של חיילים שמבקשים את כל אחד את מה שהוא צריך. מה שהלחם לא יודע לעשות, עובר לכבד, והכבד יודע לייצר את זה. בקיצור, יש לנו בתחרושת גדול. אנחנו צריכים להתמקד במה שיש, לא במה שאין. אותו סיפור, עוד מעט נספר על סיפור, את הסיפור האחרון, אבל אותו סיפור יש בקשר למה שסיפרתי עם רגל מעץ, לא רגל, צודק, רגל מברזל. היה פעם יהודי אחר, שבדיוק בצומת, איפה שהוא עובר מהבית שלו לבית הכנסת, היה יושב איזה זקן אחד עיוור, ואוסף כסף. יש לו שם צלחת, והוא מבקש נדבות מהאנשים. בכל פעם הייתי עובר ונותן לו, מה זה היה שם באמריקה, פני, לא יודע מה נתתי לו שם, קוורטר, לא יודע, אין לי מושג, נתתי לו כל פעם. אפילו שהיה, לא יודע, אולי אני רק כזה, כזה, גם לא יהודי, גם לא יודע, נתתי לו תמיד. למה נתתי לו? כי אני ראיתי אותו כמו רבי שלי. הוא הרבי שלי. ברגע שאתה לא יכול לגשת לבן אדם מקרוב ולהסתכל לו לתוך העיניים. אבל עיוור לא מרגיש, לא מתקרבים יותר מדי, מתקרבים מדי, אז הוא שומע את הנשימות. אבל תמיד נעמדתי והסתכלתי רגע, כי ידעתי שמחר בבוקר הייתי בן מנחה לערבית רואה אותו שם תמיד. מחר בבוקר, כשאני אלך לבית הכנסת, אני אגיד, ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, פוקח עיוורים. אז תמיד אהבתי לפני כן לעמוד בצד שלו, לא ממולו להסתכל עליו, קודם להסתכל עליו רגע, אחר כך לעמוד בצד שלו, כלומר, באותה שורה, להסתכל, לראות מה הוא אמור לראות. הנה כאן יש בתים גבוהים, שם יש עננים, שם יש הרים, שם יש נוף, שם יש כביש, שם יש מכונית, שם יש תחנה, כאן יש ילדים, כאן יש חלון ראווה, כאן, 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 ככה מסביב, מסביב, וחושב, את כל זה הוא לא רואה. כשאני אלך עוד שני רחובות, יש נוף חדש לגמרי, שהוא גם לא רואה, ואני כן. מחר בבוקר, כשאני אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם פוקח עיוורים, זה לא יהיה סתם מילים כמו שצפרדע עושה קווה 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 בביצה. אני יודע על מה אני מדבר. יום יום, הלכתי לעיוור הזה, שילמתי לו, שילמתי לו על השיעור, הוא נתן לי שיעור כל יום, שיעור בחינם, לא בחינם, שילמתי, נתתי $0.25. ונעמדתי בצד שלו והסתכלתי, מה אני רואה? וחשבתי, הוא לא רואה את זה. תעצום את העיניים, אתה מודל עדו בצד שלו ותעצום את העיניים, הנה, זה מה שהוא. תעצום את העיניים. נו רבותיי, אנחנו עשינו את זה פעם, ויש לנו עיניים, ואנחנו רואים. אז מה אתה בוכה מיחידנו שומים, בצלים, חציר, מה קרה? יש לך עיניים שווה טריליון חצירים. חציר, זה מה שחסר לך. יש עיניים ויש רגליים ויש ידיים, ושכחת מזה. אז אתה צריך חציר, או, יהיה חציר אז מה, לא תרצה כלום? אתה צריך מטבן בשביל החציר. יהיה מטבן, אתה לא צריך כלום, צריך מזגן במטבן. ואחר כך, לא נגמר. נו, די רבותיי לגדול, נכון, אמא לא אשמה, אמא אמרה לך כל מה שאתה רוצה, תקבל. אנחנו לא יצאנו מהסינור של אמא, עדיין. רבותיי, דוגמה מספר אחרון, כבר אין זמן, וואי 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 וואי, באמת מאוחר, תקשיבו. אספר לכם סיפור, מעשה שהיה. יהודי, אני מכיר אותו, היה כבר לא חי הרבה שנים. הוא זכה להינצל בפולין מהגרמנים, בגלל שגוי אחד הסכים להחזיק אותו אצלו בבית. וזה היה מסוכן. גוי שתופסים מחזיק יהודי, הורגים אותו ואת האישה ואת הילדים ואת כל המשפחה. והגוי הזה עשה את זה בחירוף נפש. היום כאן בארץ קוראים לגויים האלה חסידי אומות העולם. אבל הגוי הזה אמר, תשמע, יש לי תנאים נורא קשים, אני לא יכול, אני לא יכול. לי יש מתחת הדיר של הפרות או עיזים, חזירים, לא יודע מה היה לו שם, יש לי שם בור עמוק. פעם זה היה מלחמה, זה היה, לא יודע, יש לי בור עמוק. אתה, אני זורק לך אוכל מדי פעם פנים, מתי שהזדמן, מתי שנראה שאין משהו רחוק, אתה לא יוצא משם אף פעם. אם פעם אחת באמצע הלילה, יהיה שקט, לא יהיה חיילים מסביב, לא כלום, אתה תוכל לצאת לרבע שעה 20 דקות לחלץ עצמות, בתנאי שתהיה נורא קרוב לחור, רק תשמע רחש חשוד, אתה טס פנימה בחזרה, תוכל לראות קצת כוכבים, עננים, יש ירח, אז אפשר לראות עוד כמה דברים. זה התנאי. אם אתה מקיים את התנאי הזה, אני מוכן שתהיה כאן. אם לא, אז אני מלשין עליך, כי אם הם יתפסו אותך, אז אני אמות. ואם אני מלשין עליך, אז אני לא יעשו לי כלום. היהודי, אתה לא ברירה. הולך לבור, מסריח. חושך. מדי פעם הוא יוצא החוצה ל-10 דקות רבע שעה, חלט עצמות, רואה נוף, כמה שאפשר לראות בלילה. הוא שמח בחוץ, כן, כי בחושך היה הרבה יותר גרוע. נכון שאם היו נותנים לו לטייל באיזה קניון, הוא היה שמח יותר. אבל תכלס החושך בלילה עם כוכבים, עם עננים, רואים מדי פעם איזה אוף לילה, איזה אכבר, איזה משהו, זה עושה נחמד. כלומר, מה אני מתכוון לומר? אם אתה עומד ליד הבור של, של הפרות ושמח, זה בגלל שאתה יודע מה האלטרנטיבה. האלטרנטיבה היא להיות בתוך הבור בחושך מצחין. כשעם ישראל עמד למרגלות הר סיני, הקדוש ברוך הוא קפה עליהם את ההר כגיגית, זה אור, כי בתורתך נראה אור, זה חיים של אור. והקדוש ברוך הוא אומר, תדעו לכם ש... פה, אם אתם לא מקבלים את התורה, אז שם, מה זה שם? מחוץ להר, מחוץ לתורה, מחוץ לבית הכנסת, מחוץ לבית המדרש, שם תהיה קבורתכם. הקבר הוא מחוץ לבית המדרש. שם, מה שאתם חושבים שזה קניון, וחוץ לארץ, והרי האלפים, וים, ובריכה, ולא יודע מה, זה החושך, זה הבור שבתוך הרפת. לצאת מהבור זה כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור. האור הוא בתוך הבית המדרש. מה שנקרא, הקדוש ברוך הוא קפה את ההר. הר, זה היה הר, מה זה כמו גיגית, אמרנו כבר בשבוע שעבר, זה גיגית של שיחר, זה גיגית של יין, הוא הכניס אותנו לתוך בית היין. נכון, זה היה לנו שם בכפייה, אנחנו לא אוהבים כפייה, אבל קיבלנו את זה אחר כך בשמחה, בזמן אחשוורוש, כלומר בנס פורים. תכלס, אם אנחנו נבין דבר אחד, שאנחנו נמצאים בתוך הבית הכנסת, בתוך בית המדרש, בשיעור תורה עם חברותה, בקיום של איזה מצווה, זה האור. זה היופי, זה המטרה, אלה החיים. כל מה שמחוץ למערכת הזאת, זה החושך הגדול, החושך ברעתו, בכי גרוע שיכול להיות. רק צריך להבין את הרעיון הזה, אז פתאום אנחנו נושמים לרווחה בתוך הבית הכנסת. ואם יש פעם חזן שקצת ממהר, אנחנו לא מרוצים. הלו, תן עוד 2 דקות אור, מה אתה בא, לאיפה אנחנו בורחים? לאיפה נברח? אל החושך? אל הבור הזה, לבור המצחין הזה, מתחת הפרות? למה לא להיות עוד 2 דקות בתוך האור? האור הגדול מגיע לנו, והקדוש ברוך הוא נתן לנו אותו, ובני ישראל טעו. מי ייתן לנו בשר? מי ייתן לנו דגים? אומר הקדוש ברוך הוא, אספה לי 70 זקנים, ואני אסביר להם מה צריך לעשות. רבותיי, אני הבאתי לכם כאן בסך הכל רק 4 זקנים. יש אולי עוד כמה זקנים, אבל הזמן כבר קצר. את שאר הזקנים תחפשו לכם לבד, כל אחד יחפש את הזקן שיסביר לו כמה טוב, כמה טוב בבית, עם האישה, עם הילדים, בשבת, בשלוחן של שבת. כמה זה טוב, כמה זה טוב. מי רוצה דברים אחרים? למה? למה להיות טיפשים? שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שתמיד יהיה לנו טוב, תמיד יהיה לנו שמח, תמיד נהיה מאושרים, תמיד נהיה באור, באור הגדול של התורה, של המצוות, של הקדוש ברוך הוא. שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.
Hey, האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל